שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
ואני יעל חביב, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו ממש שמחות, כי את גם חברה, ואת גם אוטוריטה, את גם אשת מקצוע ברמה הכי גבוהה שאני מכירה. תסמיק, כי זה בסדר, לא רואים את זה בפודקאסט. אז נכיר לכם היום את יפעת מזרחי, שיפעת היא עובדת סוציאלית קלינית, מומחית לבריאות הנפש בזקנה. ויש לנו המון המון נושאים לדבר עליהם, ובאמת תוכן אינסופי מרתק. אז אולי תתחילי בלהציג את עצמך קצת, איך הגעת לזקנה, מה את אוהבת בזקנה, כי זה שאלות שעולות, למה, מה בחורה צעירה ויפה כמוך עושה בעולמות הזקנה?
טוב, אני חושבת שאחרי כל כך הרבה מחמאות, אני יכולה לפרוש כרגע, אבל כן, לכבוד לי, ואני מאוד מאוד שמחה להיפגש איתכן, חברות יקרות, ונשות מקצוע לילה ולילה, מותר לי גם להחמיא לכם בחזרה, נכון? כן, מותר, מותר.
מותר, מותר.
מותר. אני עוס קליני בתחום של זקנה ובריאות הנפש, זה אומר קודם כל שיש לי קליניקה פרטית, ששם אני מקבלת אנשים עם סוגיות שקשורות למשברים שונים במערכות יחסים, בין היתר בסוגיות שקשורות לזקנה, כמו חולי שקשור לזקנה, קונפליקטים ומריבות משפחתיות, ניגע בזה בהמשך, סליחות, היכולת לסלוח, היכולת לשכוח, לעשות עיבוד מחדש. כמובן שאני פוגשת גם אנשים שהם לאו דווקא בגיל זקנה, באופן מסתורי ומעניין, גם כשאדם מגיע אליי, כשהוא לא מתעסק ישירות בתחום של זקנה, אנחנו מגיעים לזקנה. מסתבר ששמע אבא או אמא, בן או בת זוג או איזה unfinished business, נדבר על זה בהמשך שקשור לזקנה. אז זה פן אחד. פן נוסף, אני כמובן מדריכה בתחום הזה, גם עובדים סוציאליים, גם אנשי מקצוע נוספים, משרדי הבריאות, מפתחת תוכניות לימוד בנושא של זקנה, הרציתי שנים באוניברסיטה, מנחה קבוצות, זה נראה לי מספיק לעת עתה.
כן. גם ראש תחום ידע?
זקנה בבית הספר של משרד הרווחה, נכון, נכון. תודה שהזכרתי.
אז שם נפגשנו.
נכון מאוד.
אז כמו שיעל אמרה, בחורה צעירה ויפה כמוך, מה הביא אותך לעולם הזקנה? מאיפה, מה, אנחנו מסכימות ומכירות בקסם של כל העולם הזה, אנחנו עוסקות בכך, אבל תספרי נקודת המבט שלך, מה קוסם לך, מה מניע אותך, מה מעניין אותך בהקשר של זקנה והזדקנות?
טוב, מה שהביא אותי לעסוק בתחום הזקנה, זאת מלחמה. ככה כל הרומנים הגדולים בישראל מתחילים, אני חושבת, גם בלי ואני הכרנו במלחמה, שזה סיפור בפני עצמו. מלחמת לבנון השנייה מצאה את אזור הצפון וחיפה, חשופים לגמרי לירי של טילים בצורה אחת הקשות שאנחנו ראינו כאן בשנים האחרונות, ומי שנשאר מופקר מאחור היו זקני העיר חיפה. מיד אחרי שהעניינים חזרו לשגרה, פחות או יותר, פנו אליי מטעם עיריית חיפה וארגונים נוספים, לבצע קבוצות, להקים קבוצות חוסן, זה נקרא, פשוט לאסוף אנשים, מבוגרים שננטשו, ממש ננטשו ככה, לא כמובן בכוונה, כן? כי השכנים עזבו, ולרומם את רוחם, למצוא כוחות בתוך התקופה המאוד לא פשוטה הזאת שהייתה. אני זוכרת שהנחיתי המון קבוצות, ונפעמתי מהחוסן, מהסיפורים, מהחיוביות, גם מהקשיים שהיו, אבל באתי לנחם ויצאתי מנוחמת, אומרים. והדבר היפה שלאחר מכן הקמתי כמה וכמה קבוצות במסגרת מועדוני מילה ועוד מקומות נוספים של חשיבה חיובית וחוסן, ולבעצם היו קבוצות שהיו נפגשות אחת לשבוע בקהילה, והיינו דנים בנושאים שונים שקשורים לאספקטים של זקנה, כמה שנים טובות זה היה, ומכאן הכל התגלגל, הדרכות וכן הלאה.
אני מאוד אוהבת את המילה חוסן, mm-hmm. בהתייחסות לזקנה.
כן.
כי אני חושבת שבאמת, לפחות בסטיגמה, האדם הזקן נראה לנו שברירי ומסכן וחסר מסוגלויות, ויש ככה איזושהי סטיגמה חברתית מאוד לא מחמיאה, נאמר, לבן אדם זקן. ואולי באמת, לפי מה שאת אומרת, את פוגשת אור אחר. Mm-hmm. אז תאירי לנו קצת.
איי, בכיף. זו שאלה מקסימה. הזקנה מיטבית, בעצם חוסן הוא פן בזקנה, שאנחנו לא פעם מתוך העיסוק שלנו בפתולוגי או בלא נורמטיבי, בתקופה שהיא לגמרי נורמטיבית בחיי אדם, נוטים לעסוק בצרות, בכאב, במחלות, בבדידות, דברים שהם קלאסיים. פחות מדי לטעמי, אנחנו שמים דגש, ולאט לאט מתחילים בישראל, לשים דגש על החלקים החיוביים שיש בזקנה. בעצם, למשל, מה הגורמים שהביאו אדם להזדקן בצורה טובה, עד כה? מה הגורמים שגורמים לו לרצות להמשיך בחייו או למצוא בהם משמעות, מי מחזיק אותו בתקופת הזקנה, אם זה גורמים פנימיים או חיצוניים. עכשיו, את אוהבת את המושג הזה חוסן בעיניי, גם אני מאוד מאוד אוהבת אותו, בין היתר כי הוא מושג מאוד חדש, כי כשישראל קמה, היא קמה בצורה אבנורמלית, היו פה מעט מאוד זקנים, בכלל לא הבנו כלום בזקנה. היום כשאנחנו מתקרבים כבר אוטוטו ל-18% ברוב הארץ של קשישים וקשישות, אז אנחנו יותר פנויים, נשים לב גם איך אנשים מזדקנים. השאלה איך היא שאלה מאוד מרכזית. וגם, אמנם אנחנו נחשבות צעירות ויפות, שזה מקסים בעיניי, אבל נשים בגילנו, שאני מדברת על אמצע שנות ה-50 לפחות, ככה אני מתקרבת לאמצע שנות ה-50, היו נחשבות לקשישות בעבר. והיום אנחנו מדברים על עצמנו כנשים צעירות, אז אם עוד נכונו לנו שנים, אנחנו רוצים גם לדעת איך לחיות אותם טוב. והנושא של חוסן הוא נושא מאוד מרכזי בעיניי, אגב קורונה. קורונה ומי הקשישים שהסתגלו יפה לחיים בתקופה הזו וצמחו והתפתחו ומי פחות, וגם שאלה של חוסן.
אז היום אחרי שכבר אנחנו תקופה די ארוכה אחרי מלחמת לבנון השנייה והתקדמת ועשית באמת מגוון רחב של דברים, מה הנושא המרכזי שאת עוסקת בו בהקשר של זקנה בימים האלה?
שאלה מאוד מעניינת, כי בעצם הנושאים מעצבים אותנו, אוקיי? אנחנו כמו נייר הלקמוס של החברה. של התרבות. אז אני מנסה לראות מה אנשים מביאים אליי היום לקליניקה, לשיחות ולייעוצים. ואחד הדברים שאני שמה לב, שעולות סוגיות משפחתיות מורכבות מאוד בגיל זקנה, שלא ראינו אותם בעבר.
מה למשל?
תראה, אם נניח עד לפני 20-30 שנה, אישה ב-60 אמרנו, אתה נחשבת לאישה מבוגרת, אז באמת לא היו הרבה סוגיות, כבר אז התארגנה פחות או יותר לסיום חייה. היום כשנשים וגברים מגיעים לגילאי 80-90 ועוד, הסוגיות למשל שקשורות לחלוקת רכוש, לצוואות, למשפחות שהתחברו יחדיו בשנות ה-50 וה-60 לחייהם, ופתאום בשנות ה-80 וה-90 עולות שאלות נוקבות לגבי מי ילד של מי, מי זכאי למי, נושאים של ניכור הורי לאורך שנים, או של רצון למצוא מחילה או סליחה לקראת סיום החיים, אלה נושאים שאני רואה מאוד, רק אני אוסיף עוד משהו, גם הנושא של טיפול בבן משפחה, שהיחסים איתו מורכבים וטעונים, הוא בהחלט נושא שאני פוגשת לא מעט בקליניקה.
אני רוצה להגיד שהרשתות החברתיות גם מאוד נותנות במה לסיפורים האלה לצאת, אנשים נכון. מרגישים מאוד מאוד נוח לשתף בהם. אני באמת אספר ואני אשאל אותך, השבוע ראיתי איזשהו פוסט מעניין בפייסבוק, על אימא שמדברת על ניכור הורי, שהילדים בעצם מתעלמים ממנה. והיא קיבלה המון המון תמיכה מהקבוצה הזו. אז אולי זה לא טיפולי, אבל זה כן משהו שאנחנו יכולים לראות, כעוטף, כאיזשהו חוסן, כאיזושהי נתינת משמעות או תשומת לב. איך את מתייחסת בכלל לרשתות החברתיות בגיל הזקנה? ואני גם אשמח ככה לאיזשהו אינפוט על באמת סיפור הניכור ההורי, שילדים דוחים את ההורים או מנתקים יחסים עם ההורים.
הרשתות החברתיות יש להם תפקיד תרבותי מאוד מאוד חשוב היום. אני חושבת בהעצה ובהעצמה של נושאים קיימים, שאלמלא הרשתות החברתיות הם היו קיימים, אבל אולי לא היינו רואים אותם או שמים לב אליהם בכזו עוצמה. כשאישה כזו מספרת סיפור מהסוג הזה, והוא סיפור שתופס תאוצה ופושט כשריפה בשדה קוצים, אז בוודאי שהיא יכולה לקבל גם תמיכה, וטוב שהיא קיבלה תמיכה. מצד שני, היא גם יכולה לקבל ביקורת, ובכלל מתחיל להיפתח דיון, לגבי כל מיני אמיתות שהיו מקובלות בעבר, כמו כבד את אביך ואת אמך, נקודה, אוקיי? לא שאלה בכלל, ותחשבי היום נניח על תופעות כמו המיטו, שהן מסגשגות בזכות הרשתות החברתיות. לכן, מה שעושה הרשת החברתית, היא לוקחת למעשה אמירה, שגדלנו עליה, חונכנו, והיא שואלת, האומנם? היא שמה סימן שאלה. עכשיו, אני מאוד שמחה בשביל אותה אישה, כמו שאמרתי, שהיא קיבלה תמיכה, הנושא של ניכור הורי הוא נושא מאוד מורכב. אני אגיד ככה, אם אפשר להגיד בקליפת אגוז, כמה תובנות שיש לי. לרוב, ברוב המקרים, אין אשן בלי אש. מה שאנחנו רואים בזקנה, בתחנה האחרונה של החיים, אלה, זה אוסף של כעסים, תסכולים, כאבים, שנאספו במשך השנים, ולנוכח פני המוות, והאפשרות שההורה, או בן או בת הזוג, יסיימו את חייהם, מקבלים עוצמה מחודשת. זה מצד אחד. מצד שני, לעתים יש מקרים של ניכור הורי מתוך כוונות טובות, מתוך אי-הבנות, מתוך פערים בין דורות, בהבנה עמוקה של נניח באיזה אופן גידלו את ההורים, ואיך הגידול הזה השפיע על היחס שלהם, ואז אני יכולה לראות ניסיון לגשר מעל השנים והכאב, לפעמים בהצלחה, לפעמים פחות בהצלחה, זה כל מקרה לגופו. אבל ללא ספק, היום אנחנו רואים יותר תופעות של ניכור הורי, או להבדיל, של הורים שניתקו קשר עם ילדים. זאת אומרת, הניכור יכול לבוא משני הצדדים, בהחלט.
את שמה לב שלאנשים מבוגרים יותר קשה לבוא לקבל טיפול רגשי, טיפול נפשי, זה ככה משהו שאני באופן אישי מאוד ככה חווה אותו, החוסר לגיטימציה לבוא לקבל איזושהי תמיכה, לקבל באמת את המסע המקצועי הזה של מישהו שתומך בך באופן מוסדר, ולא באמת רק ברשתות החברתיות.
ודאי, ודאי. קודם כל, הקשישים והקשישות היום הצעירים יחסית, בואי נגיד בני ה-70 עד 80, הם הדור שנולד כאן אחרי קום המדינה. וזה דור שחונך על חוסן נפשי, לא להיות חלש, דור שעצימות שלו והמידה הייתה בניגוד ליהודי הגלותי שהוא כחד, או ליהודי שמסתובב כאן ולא יודע מה לעשות עם עצמו. אתה צריך להיות חזק, ואתה צריך לדעת להיות self-made man או woman. אז לכן לפנות לעזרה, הם פונים. לא בהמוניהם, אבל הם פונים. תראי, המצב הזה השתפר מן הסתם, כי החוסן של הדורות הולך ונעשה יותר מורכב, אני לא אגיד פוחת. ויותר אנשים ירשו לעצמם להגיע. כן, אני רואה נניח נשים גילאי 60 כבר, הרבה יותר מגיעות לטיפול, מה שהן רואים פחות. הדור ש-70, 80, בהחלט מגיעים כי קרה איזה משבר. לא כי באמת זה משהו שיכול להשפיע על איכות חיי.
אני ממש רוצה לשאול, ככה, הבדלים בין גברים לנשים בקליניקה, בשיח, בתוכן, בתהליך, בהתמסרות, האם יש הבדל בין גברים לנשים, איך שאת רואה את זה גם בהזדקנות עצמה, למי יותר קשה אולי להזדקן, מי יותר יודע לדבר את ההזדקנות שלו.
וואו, זו שאלה, אני צריכה ככה, אני מעבירה בראש עכשיו עושה סקרינינג, כי אני הגעתי השנה לנקודה באמת מאוד מפתיעה, ואת מתפרצת את דלת פתוחה במובן הזה, שכמות הגברים והנשים אצלי בקליניקה היא כמעט זהה, שזה וואו.
זה באמת וואו.
עכשיו, אני לא יודעת אם זאת אני, משהו בי שמאפשר את ה... לא ראיתי דבר כזה מימי, ואני 22 שנה בקליניקה. באמת לא ראיתי, בדרך כלל גברים תפסו נתח של בין 10-20%, שזה בדרך כלל הנתח המקובל בשיחות בקליניקה. בואי נתחיל ככה. מעבר לנושא של המגדר, יש את האדם. אדם שמגיע לטיפול, כבר מראש זה אדם שמוכן לתת למישהו אחר, במובן מסוים להסתכל בחייו, בתכנים מאוד אישיים, מאוד רגשיים, אינטימי מאוד, ולייצר אינטימיות עם אדם זר. אז כבר ברמה האישית מדובר על גברים מאוד מסוימים, נגיד את זה בצורה עם פתיחות, עם נכונות לגעת בעצמם, עם נכונות, לא מתביישים גם לדבר על דברים. אין כמעט הבדל, אין כמעט הבדל, אני מעבירה את זה בראש, אני אגיד לך איפה כן. נשים יותר בקלות מוכנות לדבר עם מטפלת אישה על עניינים אינטימיים, אני רואה שגברים יותר יעססו, יחשבו פעמיים, ולא פעם יש מטופלים שם, זה בגלל שאת אישה. אז הם יימנעו מלהיכנס לפרטי הפרטים של עניינים מיניים או אינטימיים, ויותר השאירו את זה לוט בערפל, נשים יותר תפרטנה ובצורה יותר ברורה ובלי חשבון. לגבי זקנה, יש לי בשורות לא מעודדות לנשים, גברים יותר נלחמים, גברים בפירוש יותר נלחמים, אלה שאני רואה לפחות, על אכילה, על ספורט, אבל יש לי גם הסבר. ההסבר תמון בפער שבין המילה מנופאוזה לאנדרופאוזה. כי מנופאוזה זאת הפסקת המחזור, אבל זה לא אומר שאני מפסיקה להיות אישה, או אימא, או רעיה, או סבתא, אוקיי. אנדרופאוזה זאת הפסקת הגבריות. וכשגבר נלחם על שאריות הטסטוסטרון שלו, אז בצדק הוא נלחם. מה שכן, אני שומעת הרבה תלונות של נשים שמגיעות אליי על גברים שמפסיקים להילחם. זה הם פחות אוהבות. זה אני שומעת.
בוא נאמר, לדעתי, מה שאמרת למשל עכשיו על העניינים האינטימיים והבדל בגברים נשים, אני נוטה לחשוב שזה קיים גם בגילאים צעירים יותר.
כן, נכון, את צודקת.
זאת אומרת, זה יותר עניין, אפשר לומר, מגדרי, בכך מאשר עניין של תקופת חיים. האם את יכולה להצביע על נושאים ייחודיים, שכיחים יותר, בקרב מטופלים, אנשים שמעל גיל 60-65, בהשוואה לבני, טוב, 20 ממש לא, בני 30, 40 וכדומה, שמבחינת מה שמעניין, מה שמעסיק, מה שמביא אותנו. אמרת קודם, ההקשר של רואים את הזמן הולך ומתקצר. אוקיי, הזמן שהולך ומתקצר, זה מה שיביא אותי לטיפול, להתחיל את זה, כי אני רואה שכבר יש איזשהו דדליין באופק, נאמר ככה. אבל מה התוכן? זה לא יהיה כמו בגיל צעיר יותר של לחפש את עצמי, כי אנחנו כבר לא שם, או הרבה פחות שם. וזה גם לא יהיה בהכרח הדברים שאנחנו מכירים, של נקרא מה שאמרת, בריאות הנפש בגילאים צעירים יותר, שחלק זה הפרעות אישיות יכול להיות, או מחלות נפש ממש, וזה פחות שכיח בגיל הזקנה.
טוב, יש לכם באמת שאלות מאוד מעניינות שתכן, שתהנן לי בריאות, כמו שאומרים. מרתק, אני תוך כדי חושבת, הגלגלי מוח שלי רצים הרבה עכשיו.
זה חלק מהעניין, אנחנו עושות פה אתגרים קוגניטיביים.
זה ממש פודקאסט מהאינטליגנטים שאני פגשתי, טוב, אני לא מתפגעת.
שימור קוגניטיבי, זאת המטרה שלנו.
ללא ספק, הצלחתם. זה יפתיע אותך דנה אולי, אבל זה כמו השיר היפה של אריק איינשטיין, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, את אותם הדברים אבל לאט. בזקנה אותם סוגיות, אבל אחרת. זאת אומרת, אם נניח בגיל 30, תגיע אליי ומגיעות אליי נשים צעירות עם תיכאון אחרי לידה סמוי או גלוי, עם קונפליקטים עם בן הזוג, בת הזוג, עם קושי, עם גידול ילדים קטנים צעירים, אז בגיל 60 אני אפגוש את אותן סוגיות מזווית אחרת. הגידול של הילדים מומר לדאגה לבנים ולבנות. האם הוא יסתדר בחיים, מה יהיה איתו, יתחתן, נלמד, במיוחד אם יש ילדים צרכים מיוחדים, זה יכול להיות הרבה מאוד שאלות, הרבה פונים אליי בנושא הזה, אני מזדקן, אבל הילד שלי זקוק לעזרה, מה יהיה איתו, מה את מציעה, דברים כאלה. זוגיות של גיל 60, בוודאי, היא יכולה להיות בעלי מזדקן מהר מדי, או אני כבר רוצה להזדקן, או רוצה כבר להזדקן, והוא, היא עדיין ממשיכים, זאת אומרת, גם אין לפעמים תואם, בקצב הזקנה, שזה גם בעייתי, אחד רוצה יותר, השני רוצה פחות, זוגיות שנייה יכולה לעלות בגיל 60, מיניות אותו דבר, מיניות הרבה יותר בגיל 60, כי בגיל 30 לאף אחד אין זמן וכוח, מדברים על זה שאין כוח, הילדים לא מאפשרים לנו לעשות סקס, ובגיל 60 פתאום יש לך את כל הזמן שבעולם לעשות סקס, אז עולות סוגיות שקשורות למיניות, לפעמים על הקושי הפיזי לקיים סקס, או מה מומלץ, מה כדאי, תרופות של... זה אותו דבר, מה שכן, את צודקת, אבל אני אחדד במובן הזה, זה לא שאדם אומר, אני הולך למות, או אני יודע שזה סוף חיי, אז בואי נעשה סדר. זה נמצא שם ברקע. אבל אני באמת רוצה לעשות סדר עם עצמי, קודם כל, עם הבלגן במרכאות, שסחבתי אותו כמה שנים, ולהתארגן לשלב חדש בחיי.
זה מעניין, כן. איך בסוף התבניות נשארות אותן תבניות, כן. רק המהות בתוכן אולי, התבשיל בתוך הוא אחר. אני רוצה לשאול, ככה פתחת ואמרת לגבי מורכבויות ביחסים בתוך המשפחה, בגיל הזקנה. את יכולה לשים את זה קצת יותר את הזרקור, למשל, דיברת על מריבות, דיברת על ירושות, דיברת על ניתוקים, דיברת על נישואים שניים, שתי משפחות שהתאחדו להן יחדיו ולא צלחה להן הדרך. גם באמת היום האנשים המבוגרים שהרבה יותר מדברים, זאת אומרת, אם הם עושים מיפוי כוח מתמשך, ואם הם עושים צוואה ככה לאחר מותם, כל הדברים האלה שבאמת הרבה יותר בשיח. אז תשתפי אותנו ככה באיזה סיפור יפה, מעניין, אנושי. שפגשת.
טוב, סיפורים יש רבים, אני ככה מעבירה בראש מה יכול להיות. אני אספר סיפור שהיה סיפור של אישה צעירה יחסית, בשנות ה-60 לחייה, שנישאה מיד לאחר שהתאלמנה בגיל מאוד צעיר, עם גבר שהיה מבוגר ממנה. הוא היה גבר עמיד יחסית, עמיד כבר אז, כשהם נישאו, אני משנה קצת את הפרטים, עם ילדים מאשתו שממנה הוא התגרש, והיא הייתה אלמנה צעירה עם ילדים מהנישואים הקודמים, והם חיברו את שתי המשפחות, היא הייתה בשנות ה-20 לחייה, הוא היה גבר בעמיו, בעל בעמיו, בתחילת שנות ה-40 לחייה, באמת הפרש של 15-20 שנה, והילדים שלה, מכירים אותו כאבא לכל דבר, התאלמנה בגיל מאוד מאוד צעיר, זה האבא שהם מכירים. עכשיו, מבחינת הילדים שלה, הוא האבא, היא האימא, והילדים שלו הם האחים. וככה הם חיו וגדלו שנים ארוכות. הם ידעו כמובן שאבא היה נשוי קודם, אבל כיוון שהם לא הכירו בכלל את אבא שלהם שנפטר, והכירו תמיד את האבא הזה, זה האיש שהם קראו לו אבא, וגם ככה הוא התייחס אליהם. הסוגיה של אימוץ רשמי או לא רשמי מעולם לא עלתה, הייתה. השנים חלפו, משפחה על פניו מתפקדת, מפגשים בחגים וכן הלאה, והגבר מתחיל להזדקן הרבה יותר מהר משתו. וכשהוא מתחיל להזדקן הרבה יותר מהר משתו, הוא מתחיל גם לשאול שאלות. ואז באמת השאלות שאנחנו מתחילים לשאול את עצמנו זה, למי אני דואג? למי אני משאיר? מי זקוק יותר? מי זקוק פחות? מה יש להם? מה יש לו? והדרמה הגדולה הייתה שככה אשתו הגיעה אליי, זה שהוא עוד היה בחיים, והסתבר לה לא יכנס הפרטים איך, היא גילתה צוואה שהוא כתב, גם על הרכוש שהיה לפני שהם התחתנו, שזה לא קשור אליה, כן? אבל גם על הרכוש שהם צברו ביחד, ששם הוא בצורה לא מאוזנת מותיר את הסכומים לילדים שלו הרבה יותר מאשר לילדים שלה. למרות שעל פניו הם גידלו את כולם כשווים בין שווים. וזה גרם לקרע מאוד גדול במשפחה. זאת אומרת, זה הציף, זה מה שקורה בגיל זקנה. בגיל זקנה אני רואה את האמת, אוקיי? כאילו אין זמן כבר לפויל שטיקס ולמשחקים. אם בגיל 30-40, אז הוא יקרא לה אימא למרות שהיא לא אימא שלו, והיא תגיד אבא למרות שהוא לא אבא. לקראת גיל זקנה, עולם האמת, אנחנו מתקרבים לעולם האמת, כן? אז גם אמיתות מתחילות לצוץ, למי באמת אני דואג? עכשיו, זה יכול להיות במקרים של הדם שלי, או לא הדם שלי, אבל זה גם יכול להיות סוגיות אחרות שקשורות למשל, לזה שרושמים סכום מאוד גבוה לילד עם צרכים מיוחדים, לבן או בת עם צרכים מיוחדים, על חשבון הילדים הבריאים לצורך העניין, ולא רק זה, אלא שגם הבריאים ממונים להיות אפוטרופסים. אז באמת יש כאן שאלות שמטלטלות מאוד משפחות, זה סיפור אחד שאני זוכרת, שהיה מאוד דרמטי.
זה נשמע כמו איזה משבר אמון מאוד עמוק. גדול בתוך מערכת יחסים.
כן, כן, מה שהיה, אני זוכרת שבאמת דיברתי עם הזוג, ואז הסתבר שהמשבר בין בני הזוג בגיל הזקנה, והגבר אמר, אם היינו חיים טוב ביחד, את ואני, הוא בעצם ישים את האישה, לא הייתי עושה את מה ש... אבל ברגע שאת נסוגת מהקשר של הנישואים, אז גם אני נסוגתי מההבטחות שלי, ובאמת התחילה פה דרמה גדולה. זאת אומרת, הבסיס של ההורים לא היה איתן, ומכאן דברים התחילו להשתבש. סיפור אחר זה סיפורים שאני רואה, של גברים ונשים, בני 60, 70, 80, שפתאום זה out of the blue, הבן או הבת מחליטים לנתק קשר. עכשיו, זה קורה היום פתאום. נעלמים, הילדים עושים גוסטינג להורים, פייד אאוט, מה שנקרא, שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום, וההורה כולו המום ונסער, יכול להגיע אליי לקליניקה, וביחד אנחנו כמו סיפור בלשים, מנסים להבין מה היה, ואנחנו מגלים. מגלים קשה, מורכב, אלה דרמות משפחתיות קורות לב, ממש כאב לב, וסיפורים אחרים שהם יותר פיקנטיים, אבל הם שוברי לב לא פחות. אנשים שהולכים לעולמם, ומתגלים הרבה סודות אחרי שהם נפטרו. אז בזמנו הייתי יותר רגילה לראות, נניח, שורדי שואה שנפטרו, ופתאום מגלים שלאבא הייתה משפחה פעם, או לאימא, או מגלים כל מיני סיפורים מתקופת ההישרדות. זה סיפורים שאני מכירה מלפני, נניח, 20 שנה. היום אני מגלה פתאום משפחות נוספות. זאת אומרת, יש אנשים שמסוגלים, לא הרבה, אבל מקיימים חיים כפולים בכל מיני מקומות, מחזיקים חשבונות נפרדים, ואז האדם שחשבת שאתה חיית איתו, מתגלה כמישהו אחר לגמרי. בקיצור, אם מישהו רוצה לעשות סדרה על קליניקה פרטית, כל החומרים קיימים שם, בטח בגיל זקנה, זה מרתק.
בעצם איך אנחנו מגדירים משפחה מורכבת? כי כל המשפחות מורכבות בדרך כזו או אחרת.
משפחה מורכבת היא למעשה הדגם הלא מסורתי. זה אומר שזה לא זוג שהכיר כאופציה ראשונה, הקים ילדים וחי עד יום אותו ביחד, אלא זוג שפרק משפחה קודמת, והרכיבו ביחד משפחה חדשה. וזה הדגם שככל הנראה, יהיה השכיח ביותר בעשורים הקרובים. זה מה שאנחנו נראה. סיבות מאוד ברורות. תוחלת החיים עולה, אנשים מחפשים יותר איכות חיים, אם מצאת בן זוג, בת זוג, בגיל 20, לאו דווקא בהכרח תגיע איתה לגיל 80, אוקיי? זה הדגם שאנחנו נראה. וזה דגם שמביא איתו לא מעט שאלות. יש דגמים מאוד מוצלחים, שלא תהיה טעות, גם במשפחה המסורתית היו איתה הרבה מאוד מורכבויות. אבל לפחות במשפחה המסורתית, כל הידם שלך, הילדים היו שלך, הבית, האישה, הבעל, אוקיי, פה באמת עולות סוגיות מאוד מורכבות בהמשך, ויש משפחות שהן מורכבות גם פעמיים ושלוש. זאת אומרת, זה כבר נישואים שניים או שלישיים, ואז יש כל מיני סוגיות מקרובי המשפחה פה.
את חושבת שיש מטרות טיפול שונות בקשר לאנשים זקנים בהשוואה לאנשים בשנות ה-20, 30, 40 שלהם?
לא, גם אני ככה ממהרת להגיד, כי בעיניי זה מל פרקטיס להגיד שיש מטרות שונות. המטרה של מטפל, אוס קליני לפחות, זה לסייע במצבי מצוקה וכאב, ולעזור לאדם שמולו לגלות בתוכו כוחות, ויש באנשים כוחות, ולעזור לו לעבור את מסלול חייו על פי בחירתו, בצורה אותנטית, עם אומץ, עם תקווה, עם משמעות, זה בכל גיל נכון. אני מנסה לראות אם יש סוגיות מסוימות, נניח שהן טיפה שונות בזקנה, אני כן יכולה להגיד רק, שכשאני רואה אנשים בגיל מאוד מבוגר, שרוצים לפתוח נושאים מאוד טעונים, אנחנו נפתח אותם, אבל אנחנו נפתח בצורה מעט שונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש נושאים למשל שכבר אין מה לעשות איתם. למשל, אישה שהתאלמנה ורוצה לפתוח מולי את הימים האחרונים של פטירת בעלה, הוא כבר לא פה. כלומר, גם כל נושא של סגירה ועיבוד וכולי, זה יהיה כשהוא כבר איננו פה. לעומת, נניח אישה צעירה שמתמודדת עם הדברים האלה כרגע, עם חולי של הבעל, ואנחנו נשאיר לזה יותר מקום. אז יש לפעמים מקומות שבהם אני גם אשאל את האדם, כמה אתה רוצה לפתוח, כמה אתה רוצה לגעת בזה. ולפעמים אנשים עצמם אומרים, בזה אל תגיעי. זה מספיק, אני לא רוצה, כמו שנניח פעם אנשים אומרים על השואה, להבדיל אלפי הבדלות או על תקופות, זה היה מספיק לי, בואי נדבר. אני כן רואה יותר נטייה של אנשים מבוגרים, נטייה שאני אגב מאוד מחבבת אותה, גילאי 60, 70, 80, מגיעים אליי גם מטופלים בני 80, כמעט לא להתעסק בעבר, אלא בהווה ובעתיד. מסיבה מאוד פשוטה, כי העבר הוא כבר באמת מאוד מאוד עבר. אנשים בני 70 כבר לא מדברים כל כך על הילדות שלהם, היא הייתה מאוד רחוקה. הם כן ידברו נניח, אולי במקרה טוב, קצת על גיל ההתבגרות של הילדים, הם עוד יגעו, או על שנות ה-20 לחייהם, אבל בעיקר מה שמעסיק אותם זה ההווה והעתיד.
כשאנחנו מסתכלים על העבר בטווח חיים מאוד מאוד ארוך, חלק לא מבוטל מזה יהיה גם עניין של סליחה, מחילה.
נכון.
על דברים שהיו בעבר, וגם אחת ההגדרות לסליחה זה ויתור על, על תקווה לעבר טוב יותר. זה משהו שעולה הרבה בטיפול הנושא של סליחה, ומה אפשר לעשות עם זה?
סליחה ובעיקר גם, קודם כל סליחה לעצמי, אוקיי? בעיקר אנשים שהיה להם אירועי חיים מאוד לא פשוטים, כמו נניח אנשים שגידלו משפחה בעוני, או פטירה של בן זוג בשלב צעיר, או מצבים שבהם ילד נאלץ להגיע לפנימיה, או לצאת מהבית, אז באמת לעזור לאנשים, איך אמר את זה אריקסון יפה, להסתכל אחורה, לא בזעם, אלא בהשלמה. סליחה לגבי בני משפחה אחרים, כן, הרבה פעמים באים ואומרים, אני רוצה קרבה, הצד השני לא מוכן לסלוח. הקושי הזה שיש מישהו שלא סולח לי, בעיקר הורים מבוגרים. מה הסיבה שילד, שהבן או הבת הזה לא סולחים?
אני רוצה לשאול על כיוון של מחלות נפש בגיל הזקנה. האם זה משהו שמחריף, זה משהו שפתאום יתעורר? מי בכלל עוזר לבן אדם זקן שמתמודד עם מחלות נפש?
וואו, את נכנסת כאן לתחום אחד הקשים והמורכבים של מדינת ישראל. אז יש לנו פחות או יותר חלוקה גסה של שני מצבים, כמו שתיארת יפה. חולי שמתפתח בזמן זקנה, כחלק נניח מירידה קוגניטיבית, החלשות הגוף, קשיים שנוצרים, סטרס שנוצר מתנאי חיים, מחלות נפש, דיכאון, שזה יכול מאוד להתפתח בגיל זקנה, ויש נניח הפרעות אישיות, או להבדיל מחלות נפש, שאדם מתמודד איתם גיל מאוד מאוד צעיר, והוא מזדקן איתם. למדינת ישראל אין היום מענה בשום צורה. זה פשוט תחום נטוש, מביך, נורא. אין לי לתאר את זה, אלא כן נורא. אין שום כמעט כלים או מענים לאזרחים ותיקים עם מחלות נפש, בין אם מתמודדים איתם מגיל הזקנה, או גררו אותם קודם לכן. פסיכיאטרים מחוזיים נוטים שלא להוציא צווי אשפוז, ואגב, די בצדק. אין סיבה. הבעיה שהדברים האלה נותרים בקהילה, ואז אנחנו רואים למשל תופעה שהיא מאוד מוכרת, של אגרנות כפייתית, של התבודדות, של איומים, של קשיים, של אנשים שדופקים על דלתות של שכנים באמצע הלילה, או באמת יכולים ללכת עירומים בקור, ושכנים מדווחים, ואומרים, בואו תעזרו לאדם, ואין קול ואין עונה. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק. כן, אני יכולה להגיד לך, שהרבה מאוד מהעוסים בתחום זקנה, ולשכות לשירותים חברתיים, עושים מאמץ ניכר. אבל חייב להיות כאן שיתוף פעולה מאוד הדוק, בין משרד הבריאות למשרד הרווחה בנושא הזה. היו כל מיני מיזמים בעניין, זה עדיין לא מספיק.
יש מחלות נפש אופייניות לגיל זקנה?
בוודאי, דיכאון בראש ובראשונה, דיכאון וחרדה. אז בוודאי חרדות מתפרצות על רקע של חוסר איזון כזה או אחר, מחסור ב-12, זה יכול להביא לירידה במצב רוח, שינויים. אז זה הדברים הראשונים שאנחנו רואים. עלייה בנטייה לנוקשות, ל-OCD, שאנחנו רואים את זה דרך הגרנות כפייתית, פרנויות כאלה ואחרות בגלל ירידה בשמיעה.
אז אם אני עכשיו בעת ששומעת את הפודקאסט הזה, ואני רוצה לבקש ממחיפה, תני לי כמה נורות אזהרה. אני מטפלת באמא שלי, אישה מזדקנת, היא בודדה, יש איתה כל מיני עניינים, תמיד היו איתה עניינים, אבל אם את יכולה לתת לי ככה כמה באמת נקודות, שאני רגע יכולה להסתכל עליה מעוד נקודה, ולהבין שאולי היא צריכה לקבל איזושהי עזרה מקצועית.
תראי, עובדים סוציאליים קליניים, לפחות כמוני שגדלו במערכת הבריאות, לא חיים בוואקום. אנחנו מתייעצים המון עם גריאטרים, ושואלים אותם ומשלבים איתם כוחות. ועצה מאוד מאוד טובה שאני קיבלתי פעם מגריאטרית חכמה, היא אמרה לי, אם את עוזבת את הבית של אמא שלך, ואין לך מנוחה, את מוטרדת. את מוטרדת שמה, היא לא תשגיח על עצמה, תעשה משהו, תפגע בעצמה, זה הזמן לקרוא לבחון, זה דבר ראשון. את לא שקטה. אז פן אחד יכול להיות העניין של הביטחון הפיזי של האמא שיכול להיפגע. קצת מזכיר, אני לפעמים אומרת לבני משפחה שמתייעצים איתי הרבה, אני אומרת, נניח שעכשיו אמא שלכם היא לא בגיל שלה, היא באיזה גיל היא, ונניח היא כמו ילדה בת 4 שישארתי בבית, מהר לקרוא לעזרה. פן נוסף, זה רמות המצוקה שרואים אצל ההורה. למשל, אחד הדברים שאני שומעת הרבה מבנים ובנות, זה אמא שלי הייתה פעם, הולכת לבריכה, מבשלת, מטפלת בעציצים, יוצאת לחוגים, והיום היא בקושי יוצאת מהמיטה. אדוני, גברתי הנכבדים, זה סימנים מאוד ברורים של דיכאון, בוא תיקח את אמא לבחון. אוקיי, היחסיות שרואים, וגם דיווחים עצמיים של ההורה. זאת אומרת, ההורה יכול גם, על פניו, זה נראה בסדר. אתה בא לבקר את אמא או את אבא, והכל נראה תקין, אבל אמא אומרת, אני עצובה, או אני מאוימת, אלימות בזמן זקנה. אני לא מסדרת עם אבא, הוא צעק עליי אתמול מאוד בלילה ונורא נבהלתי. או שאבא יכול להגיד לך משפטים כמו, אני נורא רעב, כאילו אין מספיק אוכל בבית, או כל מיני דברים שאנחנו נוטים להקשיב, אומרים, מה פתאום, זה הורים שלנו, זה לא יכול להיות להקשיב לדברים האלה וקשב רב, בטח.
הזכרת עניין של בני משפחה מטפלים.
כן.
הם גם מגיעים לטיפול?
בטח, הרוב, רובה מגיעים לטיפול. זה רוב הקליניקה.
בוא נאמר ככה, אם אני אבוא, אני מטפלת באמא שלי, ואני באה אלייך ואני מספרת לך כמה קשה לי ורע לי, וצריכה לוותר על החוג, ואני לא יכולה לקחת לנסוע לבקר את הילדים שלי וכדומה, כי אני צריכה לטפל באמא שלי, והיא חסרת הכרת תודה, והיא ממררת, והיא צורך העניין, היא פולניה טובה, והיא כל היום מתלוננת, מה שאני לא עושה לא טוב. אוקיי, הקשבת לי, איך זה עוזר לי?
קודם כל, הקשבה לך שעצמה, הקשבה פעילה,
אני מודה.
אחד, איפה אנחנו זוכים לאנשים במציאות שיקשיב לנו ככה, נכון? אז קודם כל, בחלק הזה, כמובן אני מקשיבה, אני מנסה להבין את מקור המצוקה. האם באמת מדובר, סליחה שאני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה, באדם עם קווים נרקסיסטיים מאוד באישיות, שמאוד מתקשה לפנות זמן לטפל במישהו אחר, שאת צריך לעשות איזושהי הגמשה כמובן של החיים, אלא אם כן אתה לא מעוניין לטפל, אז יש אפשרויות אחרות למצוא. או שבאמת, כמו שאמרנו קודם, זה מסתיר מערכת יחסים הרבה הרבה יותר מורכבת. למשל, אדם כזה יכול להגיד לי, אני מטפל באמא שהזניחה אותי, למה אני חייב? אוקיי, זה מאוד מכעיס אותי, או אני מוצא את עצמי, מאוד רוצה לטפל בה, אבל אז גואים בי תחושות, גואות בי תחושות ורגשות, של זעם, של תסכול, למה נניח האחים שלי לא עוזרים מספיק, או איך אני מגייס את האחים ואת האחיות שלי, כי הכל נופל עליי, אנחנו מכירים את זה, אבל דווקא אולי זה יפתיע אותך דנה, רוב המקרים שמגיעים אליי, ופה באמת יש בי איזה קול פנימי כזה קצת שבוכה עכשיו, זה אנשים בני 60, בני 50, שלא רוצים להיפרד מאמא ואבא. ואת רואה אותם נאחזים בהורים בני 90, ואומרים, כשהוא ימות, אני אמות, אני לא ואני צריכה להיכנס פה באמצע, ולנסות לאט לאט, לעשות את התהליך של ההפרדה, ולשחרר את היד שמחזיקה חזק חזק, ולנסות להבין מאיפה גם מגיעה הסיביוזה הזאת, ומה אפשר לעשות איתה, דווקא המקומות האלה, שיש לי לא מעט כאלה בקליניקה, הם קוראי לב. לראות אדם בן 60 מתייפח על אימא של הימים האחרונים שלה, והיא בת 90 פלוס, והוא ממרר, את רואה ילד, את רואה ילד בוכה, ואני לא אשכח את אחד המטופלים שלי, שכשאימא שלו נפרדה, וזה מאוד מאוד קשה, היא נפרדה, היא הלכה לעולמה כמעט בגיל 100, הוא כתב, מודעת אבל מאוד יפה, הוא כתב, נפטרה בשיבה טובה בדמי המאה, בדמי המאה ובשיבה טובה. מבחינתו, אין אימא, זה לא משנה בין כמה, אלא המקומות המאוד קשים.
מי המטופל הכי מבוגר שהיה לך, או מטופלת?
אני מעבירה אותם בראש, את יודעת, מדובר כבר במאות, זה כבר שנות ה-80, בוודאי, אמצע שנות ה-80, אדם חולה פרקינסון, שהגיע אליי עם דיכאון, שדי מהר התפתח כבר לפרקינסון. דיכאון אנחנו היום יודעים שהוא מטרים הרבה מאוד מחלות מוחיות שונות ניווניות, והשנים האחרונות לחייו היו בעצם ללוות אותו לתוך המחלה הקשה והארורה הזו, ואני זוכרת.
הרבה פעמים אני אומרת שאנחנו יודעים איך לחיות, אנחנו לא כל כך יודעים איך למות.
נכון, משפט יפה.
וזה תהליך, אני חושבת, מאוד מבורך שאת מאפשרת אותו. באמת לדעת להיפרד, לדעת לסגור, לדעת ללכת בנחת.
אני מסכימה, אני גם חושבת שהרבה לפני המוות הגדול, יש לנו המון אובדנים קטנים בדרך. אובדן של המראה שלנו, אובדן של המעמד הכלכלי החברתי שלנו, אובדן של הילדים שהיו תלויים בנו ולא צריכים. המוות הוא בסוף המוות, זהו, אחריו אין כלום. אבל האובדנים האלה שיש בדרך, האובדן של יציאה לפנסיה, של מעמד תעסוקתי, אז באמת לעזור לאדם לשחרר, לשחרר את המקומות האלה ולמצוא חיים ומשמעות בזהות חדשה.
אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול לגבי מה שאמרנו קודם, שאת ראש תחום בבית ספר לעבודה סוציאלית. חלק מהאנשים, מהעובדות שפגשתי שם, הם לא באו בכך מתוך אידיאולוגיה. יצא שהם יהיו לעבוד בזקנה. חלק באו כמובן באידיאולוגיה, חלק היו בהתחלתי, כן, אבל נשוויתי. ואני רוצה לשאול אותך בתור מי שמתווה תוכנית אקדמית, שמאוד מאוד משפיעה על האוכלוסייה, כי אלה האנשי מקצוע שאנשים פוגשים בקהילה ובכל מיני מסגורות אחרות. מה הדבר החשוב ביותר מבחינתך שהיית רוצה שעובדים סוציאליים ידעו בהקשר של זקנה? מה המסר שהיינו רוצים להקסים אותם, להביא אותם לזה? אני לא יודעת איך כאילו למשוך אותם לעניין. מה אנחנו יכולות להביא את האנשים הטובים, נאמר, לעולם הזה?
בואי נתחיל מזה שאנשים לא יפחדו מזקנה. נתחיל מזה, שלא ידחיקו, לא יכחישו, ילמדו קודם כל לקבל את העובדה שזמנם קצוב, ויש תהליכים טבעיים, אבולוציונים, בלתי נמנעים, שקורים לנו, ואנחנו לא נהיה פה יום אחד, וזה בסדר. אני, כשאני משווקת את תחום הזקנה לאנשים צעירים, אני אומרת להם, תראו, כל הדברים היפים בחיי, קיבלתי מאנשים מסכנים. האנשים המבוגרים בחיי, בין אם הם היו סבא וסבתא שלי, זכם לברכה, שהיו מאוד משמעותיים בחיי, ומטופלים, אני לקחתי מהחוכמה שלהם, ואני התמעתי כבר בחיי הצעירים. והייתי מעין אישה צעירה, עם ראש זקן, אני גידלתי את הילדים שלי אחרת לגמרי. נהניתי מהרבה יותר דברים ממה שאנשים בגילי נהנים, כי אנשים זקנים לימדו אותי. הם לימדו אותי פרופורציות, הם לימדו אותי מה חשוב ומה לא חשוב. הם לימדו אותי איך להחזיק חברויות. הם אמרו לי בסוף החיים, במה כדאי להשקיע ובמה לא. הם נתנו לי מודלינג מצוין לאיך להתייחס אל עצמם בצורה אחרת. ואני חושב שאלה מתנות שבגיל צעיר, אם אתה זוכה להם, אתה זוכה לאיכות חיים בגיל מאוד מאוד צעיר. זקנה היא טובה לצעירים. נתחיל את זה ככה, נאמר, מצאו אדם זקן והידבקו אליו, תשאבו מחוכמתו. אתם רק תרוויחו.
אני אוסיף לזה שגם את תמיד תהיה הכי צעירה בחדר.
בדיוק, יפה מאוד.
טוב, זה היה לנו מאוד מעניין, וככה אץ רץ לו הזמן.
נכון.
אנחנו מבקשות מהמרואיינים שלנו להכין קטע קריאה, ונשמח אם תוכלי להקריא את מה שבחרת, וגם לספר לנו אולי מה הביא לבחירה הזו.
אז כמו שסיפרתם קודם, אחד הדברים הכי יפים, המתנה הכי יפה שקיבלתי מאישה מבוגרת, הייתי בת 30, כן, אמצע שנות ה-30 לחיי, באתי להנחות קבוצה, והיא תפסה אותי ואמרה לי, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב, לפני שאני נכנסה לקבוצה, אל תחכי לזקנה לעשות דברים, בעלי ואני חיכינו המון שנים לעשות את הטיול הגדול אחרי פנסיה, ואז הוא חלה ואין טיול ואין נעליים, אם את יכולה תעשי עכשיו, תעשי דברים עכשיו. וזכרתי את זה, ועשר שנים יותר טיפה אחר כך, פשוט קמתי בבוקר עם אחד, אמרתי לבעלי, עכשיו נוסעים ליפן, לא מחכים לגיל 70, עכשיו נוסעים לטיולים שרצינו לעשות. אני בחרתי לקרוא שיר של משוררת יפנית, שאני מאוד מאוד אוהבת, ששמה שיבטה טויו, והשיר נקרא חסכונות. כשמגלים כלפיי אדיבות, אני מפקידה אותה עמוק בליבי כחיסכון. כשבאה בדידות, אני מושכת מהחיסכון ושווה אל כוחותיי. גם אתה, חסוך כך מעכשיו. זה הרבה יותר חשוב מפנסיה. ואלה הדברים שאנשים מבוגרים לימדו אותי. לאסוף, אדם צובר זיכרונות כמו נמלה, וזיכרונות טובים. לאסוף, לשים לב לדברים החיוביים, למי אהב אותנו, מי היה איתנו, מי החברים שלנו. גבר שאהב אותך פעם, ילד שחזיק לך את היד, כי בזקנה, עם הזיכרונות האלה את נשארת. ועם זה הייתי שמחה לסיים.
תודה רבה.
תודה לכם, היה לי לעונג.
גם לנו היה ממש ממש מעניין.
איזה כיף.
תודה, יפעת.
באהבה.
נעמת.
נעמתם לי, מאוד מאוד תודה, על ההזדמנות, על המקום.
תודה שהזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין דוריים ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.